מי מושלם? יסודות התודעה, מודעות עצמית ברוח תורת ישראל מפרי מחשבתה של דוקטור מרים אדהן שיירת שמיים. אנחנו בעמוד 110 בפסקה האחרונה. דיברנו על עקרונות ההשלמה, דוגמאות ועקרונות להשלמה עם מצבנו שלנו. כמובן שאת אותם עקרונות עלינו להכיל גם כאשר מדובר עם השלמה, על השלמה עם מצבם של אחרים שנמצאים במרחב האישי שלנו. אנחנו נמצאים איתם באינטראקציות כאלו ואחרות. כמובן שגם לגביהם אנחנו צריכים לפתח את היכולת של ההשלמה. אז זה מדובר כאן בעמוד 110, פסקה אחרונה בתחתית העמוד, שמתחילה במילים גם בכל הנוגע לבני אדם אחרים. גם בכל הנוגע לבני אדם אחרים. השלמה היא בעלת חשיבות עליונה. גם פה אסור להילחם עם המציאות, אסור להטיח את הראש בכותל. אדם צריך לדעת את אשר לפניו, כן? את פני מבין חוכמה ועיני כסיל בקצה הארץ. החכם הוא מבין את אשר לפניו, הכסיל הוא לא מסתכל את אשר לפניו, הוא נושא את עיניו אל קצה הארץ. הוא לא מתייחס אל המציאות כפי שהיא, מנסה להטות את עצמו על ידי הטיית המבט למחוזות לא רלוונטיים. השלמה היא בעלת חשיבות עליונה. שוב עלינו להתנסות עד כמה יש ביכולתנו לדחוף, כן? שוב, כשמדובר באנשים בעלי נתונים מסוימים, יכול להיות נתונים שכליים, נפשיים, פיזיים, כן? שאין ביכולתנו בהכרח לשנותם, אלא עלינו לראות בהם מציאות קיימת, וביחס לאותה מציאות עלינו לנהוג כפי התורה והמצווה. כן. כן. ביחס לאותה מציאות כפי שהיא מופיעה לפנינו, והתברר לנו שהדבר לא ניתן לשינוי, לפחות לא בדקה הזו, כרגע אנחנו מתייחסים לזה כאל מצב נתון. כן. ובהתאם למצב הנתון, אנחנו מחפשים עיצות ודרכים. שוב עלינו להתנסות עד כמה יש ביכולתי. אמרנו כבר שהרבה ממערכות היחסים הקשות בין בני אדם, זה נובע כתוצאה מזה שאין השלמה. הורים לא משלימים העובדה שהבן שלהם יש לו קשיי למידה. מכיוון שלא משלימים עם זה, הם צועקים עליו. צועקים עליו, מכריחים אותו, בזים לו, לפעמים מכים אותו. אם היו משלימים מישהו כשהיה למידה, הם היו פונים לגורמים שיכולים לייעץ. היה נפתח להם פתח עצום, כן, להדרכה. אבל הם לא מחפשים את ההדרכה, הם מחפשים להתכחש למצב. וכן הלאה, על זו הדרך. שוב עלינו להתנסות עד כמה יש ביכולתנו מצבים כאלו, כן? שסביבתנו ממאנת להשתנות, או לא יכולה להשתנות. עלינו להתנסות עד כמה יש ביכולתנו לדחוף על מנת להביא שינוי. עד כמה יש ביכולתנו לדחוף? אתה מנסה להצמיח לחמור קרניים? אז אתה כועס על החמור שהוא לא אף. אז אתה מנסה לדחוף אותו שיהיה אוף. נו, אוף, נו, אוף. זה ודאי לא עובד. אתה רוצה להצמיח לחמור קרניים? אתה רוצה שהוא יהיה באוויר? קודם כל תקבל את העובדה שאין לו כנפיים. כנפיים, סליחה. קודם כל תקבל את העובדה שאין לו כנפיים. אחרי שתקבל את העובדה שאין לו כנפיים, אולי גם אפשר להרים אותו לאוויר. אפשר. אפשר לקחת אותו על מטוס, להרים אותו לאוויר. יש כל מיני דרכים להרים אותו לאוויר. כן? אם הטכנולוגיה תשתכלל, בכלל אפשר אולי להצמיד לו איזה משהו, כמו שבני אדם למדו לעוף. אבל קודם תקבל את העובדה שבני אדם לא עפים. אחרי שתקבל את העובדה, הם גם יוכלו לעוף. אולי לא כמו ציפור. לא ביעילות כזו, אבל יוכלו להתרומם על אדמה. שוב עלינו התנסות, עד כמה יש ביכולתנו לדחוף על מנת להביא שינוי, איפה לפעול ואיפה להרפות, סוד גדול מאוד. מתי לפעול ומתי להרפות? אמרנו איזה לא פעם, שחלק מרכזי של הסבל האנושי, הוא כתוצאה מניסיון לקפות את עצמנו על חוקים, לשנות אותם, את החוקים, לא לקבל אותם כעובדה, לפעול בתוכם. מתי לנו להרפות? אם האדם מכסה את אוזנם וכפות ידיו, כאשר אנו מתחילים לדבר, כן? או אומר לנו, או אומר לנו במפורש, רד ממני. כשזה המציאות, כשאתה נמצא בכיתה של תלמידים בתור מחנך, והתלמידים לא מקשיבים, מה עכשיו תעשה? האם בחימת הזעם תשלח אותם הביתה לשבוע ימים? או תשאל את עצמך, במה אני כמורה לא פעלתי כמו שצריך? שמעתי שיעור של הרב זינגר, אנחנו מדבר על העניין של מקומו של המורה בתוך הכיתה. זה אומנות. כן? יש רגעים של תפילה בתוך השיעור, כאשר התלמידים לא מקשיבים, המורה מתפלל לתת להם את הזמן שלהם, להתמודד עם עצמם, להירגע. המורה מתפלל כדי שימצא את הדרך איך לדבר איתם, להרגיע אותם מעט, להכניס אותם למוד יותר של שחרור, של שביעות רצון, של אמון. שיעור מדהים. אני לא ידעתי שזה עד כדי כך. כן, אומנות כזו. איך מורים פותרים את הבעיות בדרך כלל? איך אמר לי, זה מורה בבית ספר מסוים שלימדתי. בתחילת השנה אני זורק הביתה 10 תלמידים. אחרי זה כולם מבינים את הרמז. 10 תלמידים. לא, עכשיו אתחיל לחנך אותם להקשיב ולהסביר להם ולדרוש מעצמי, להיות המורה האולטימטיבי שמקשיבים לו. 10 תלמידים הביתה, בשבוע ימים. אחרי זה הם מבינים את כללי המשחק ואת גמר הסיפור. אולי אני גם לא יכול להכריע עד הסוף, האם המעשה הזה הוא נכון או לא, זה רק הוא יכול לדעת. יכול להיות. אבל על פניו זה נשמע לנו פתרון קצת. אז מה אתה עושה בשעה שלא מקשיבים לך? האם עכשיו אתה תטיל את כל האחריות על התלמידים? ותנסה לעשות עליהם מניפולציות קשות ואכזריות? כדי שהם ישנו את העמם, יכול להיות שהם יחזרו הביתה ילדים טובים, לכיתה ילדים טובים, אבל בתוך ליבם תהיה להם איבה כלפיך. כמו אסיר ששומר על חוקי בית הסוהר, אבל בתוך ליבו הוא שומר טינה לשלטונות החוק. אלא אם כן, בתוך בית הסוהר מנצלים את זה כדי לחנך אותו, כדי להיטיב אותו, ללמד אותו מקצוע, להאמין בכוחו להשתנות, בסדר. זו השאלה. מתי להרפות? למשל, אם אדם מכסה את אוזנם וכפות ידיו כאשר אנו מתחילים לדבר. אל תתרגז שהוא לא מקשיב לך. זה מצב נתון שכרגע הוא נמצא חוסר הקשבה. מה אתה עושה עם זה? הוא אומר לנו במפורש, רד ממני. או נועץ בנו מבט קר כקרח. אתה מוכן ללמוד את הסוגיה הזאת? אתה מוכן? זו שאלה. כאשר איש מקצוע מקבל ליד גוש של ברזל. הוא יכול עד מחר לרקוע ברגליים ולהגיד, אוף, איזה חומר גלם קשה, ולזרוק אותו. אבל יודע חקלאי פיקח, יודע, כן, אדם פיקח, שכדי שהוא יוכל לפעול עם הברזל, הוא צריך להכיר את חוקיו. הוא צריך לדעת באיזה טמפרטורה ניתן להתיח אותו, ממה הוא מורכב הברזל. הוא לומד את החוקים, הוא מקבל אותו כעובדה קיימת. לדבר הזה קוראים ברזל נקודה. עכשיו נלמד איך לעבוד עם ברזל. סוף סוף יוצא לו רגליים של שולחן, יוצאים דברים נפלאים, כן? פילי פלאים. אבל אתם רואים את המהלך של הענבה ושל ההשלמה שאנחנו עוברים פה עם חומרי גלם בעולם הטבעי. זה לא שונה, ממש לא שונה, כאשר מדובר בעולם האנושי. אז נתקלנו במציאות כזו. רד ממני או נועץ בנו בבת קרקע קרח. אני אצליף בו, אני אוציא את החגורה וירביץ בו, אזי נדע שעברנו את קו הגבול. מעניין. כל מה שאמרנו הוא נכון, אבל פה היא מבקשת לומר, שמתי נדע כשעברנו, אם עברנו את גבול, כן, הטעם הטוב בניסיוננו לשנות את השני, מתי נדע? כאשר הוא מגיב בעצבנות, בסתימת אוזניים, רד ממני, נועץ בנו מבט קרקע קרח. כן? כאשר הוא מגיב בצורה כזו, אנחנו לא בכיוון. לא בכיוון. זאת אומרת, יש סימנים. אני לא יודע אם כדאי להגיע עד כדי כך, לפעמים התגובות של הזולת, כן, שמרגיש שמנסים לשלוט בו, יכול להיות מאוד חמורות, דבר שלא יאפשר לנו להבא בכלל להתקרב אליו. בוא נאמר לשלוש שנים הקרובות, הוא לא יאפשר לנו להתקרב אליו בכלל. נשרפנו אצלו, מה שנקרא. חלון הזדמנות ייפתח רק בעוד שלוש שנים. כן? כרגע עלינו לו לעצבים, כן? ונגמר הסיפור. כדאי לא להגיע לזה, צריך להיות מאוד מאוד זהיר ולראות את המחאה שלו, שמידע על חוסר התחשבות מצדנו, לראות את סימני המחאה כבר בשלבים המוקדמים. איפה מתחיל להתפתח אצלו חוסר נחת פנימי בולט, דבר שבהמשך, עוד 5 דקות, 10 דקות, יתפתח למחאה עצומה של רד ממני, או גרוע מזה. בכל אופן, אנחנו רוצים לבדוק, כדאי שבד בבד עם הפעלת הלחץ, אנחנו נבחון איך חווה זה הצד שכנגד. אם באמת אנחנו רואים את אחד מן החיוויים האלו, ויפה שעה אחת קודם, אז אנחנו נדע שעברנו את קו הגבול, המפריד בין אכפתיות, לבין הרצון לשלוט. אתה רואה? אכפתיות, אני רוצה בטובת הזולת, אני רוצה לקדם אותו, לטפח אותו, לשפר אותו, אבל בקלות אפשר שאם הנטייה הזאת לשפר, לרומם ולקדם, תתגנב גם איזה סיג של רצון לשלוט. קשה מאוד להבחין, כן, ברמת הנקיות של הרצון שלנו לעזור, או להיות בטוחים שהוא חף מסיגים של רצון לשלוט. לכן, מבחן המעשה הוא המבחן פה, כפי שאנחנו רואים, אבל צריך לקחת סיכון כמה שפחות גבוה, כן, כדי שנוכל בכלל לזכות למקצה שיפורים מול אותו אדם. כי אם נעבור את הגבול באופן בוטה, אנחנו מסכנים את מעמדנו בעיניו. הוא לא יראה בנו פרטנר, שותף למסע, הוא כבר לא יראה בנו. אנחנו לא מוכשרים לעבוד עם החומר שלו. הברזל הזה, הוא כבר לא רוצה שבעל המלאכה הזה יעסוק איתו. אבל פה זה לא ברזל, זה בן אדם שיש לו רגשות, והוא גם לא מעסס להגיד מה הוא חושב עליך. נזהר מזה. האכפתיות אל מול הרצון לשלוט, הבירור של ההרכב שבין השניים, מתוך בחינת התוצאות בשטח, בשלבים המוקדמים, כפי שאמרנו, רצוי בשלבים המוקדמים. כן.
אני חושב שהמסקנה הזאת היא יותר מדי חד משמעית תלויה בנו.
מי זה בנו? במשפיעים. במשפיע. בנו במשפיע.
כן. הרבה פעמים הדבר הזה תלוי יותר טוב בן אדם בן אדם השני, שהוא עצמו, מתוך הסרטים שלו, יכול לראות בנו כאילו לשים לשלוט.
כן, אבל
כשהאדם המשפיע הוא טהור לגמרי.
תראה, אני מבין מה שאתה אומר, אתה מנסה לחלק את האחריות בין שניים. השאלה, מי הוא בעל היומרה? אם אני בעל היומרה לחנך, זה לא משנה באיזה מצב נמצא התלמיד. באופן אוטומטי, חל עליי החובה להתבונן איפה אני יכול לשנות, כיצד, עד כמה וכן הלאה. בעל היוזמה הוא זה שצריך לקחת אחריות. התלמיד בא לבית הספר בגלל סיבות רבות, אבל אני כמורה צריך לקחת בחשבון את כל העניין של ההשלמה. ודאי שהוא בא עם סרטים, מה אתה חושב? תלמידים הם צדיקים גדולים? ודאי, כל אחד בא עם הצרות שלו. זה בקורתו, זה בחוויתו, כל אחד עם הבלגן שלו. דבר ידוע. אבל אני כמחנך, ברגע שאני מגדיר את עצמי כמחנך, חלה עליי, החובה, נגמר סיפור. שמעתי פעם מדוד בן יוסף, מי שמכיר אותו, לפני 4 שנים, הוא לימד בבית ספר. אז הוא עשה איתם הסכם עם הנהלה, תראו, התלמיד הראשון שאתם זורקים בבית הספר, אני עוזב יחד איתה. אז הוא הלך לישיבת, לא משנה שמות, נעזוב, הוא הלך לישיבה מסוימת, וישיבה שיש בה תלמידים מאוד מאוד קשים, מאוד קשים. בסדר גמור, איש לא ביקש ממך להיות מחנך שם, אבל ברגע שבאת להיות מחנך, ידך על התחתונה. החובה שלך כלפי התלמיד היא חד משמעית, ואין מקום להגיד, אבל התלמיד, זה לא קשור. וזה מה שהיה שמה. אחרי איזו תקופה מאוד מאוד קצרה, זרקו את אחד התלמידים, דבר שהיה צפוי. יש לזה גם נימוקים חינוכיים שמתקבלים בכל אמת מידה מוסרית, אפשר לומר, לכאורה, לזרוק את התלמיד הזה. זהו, שם את המפתחות, עזב את העבודה. ברגע שאתם זורקים את התלמיד הראשון, נכשלתם כמחנכים. אני לא נותן יד למסגרת חינוכית כזו שמסלקים תלמיד הבית. זו גישה מאוד מעניינת, מאוד עתידנית. אגב, מאוד מתאימה למי שאמרה. אותו אדם, זה הטיפוס. זה טיפוס שבאמת פי וליבו שווים בדבר הזה. כן? זה היחס שלו לכל אדם, זה היחס שלו לתלמידים. והוא רואה את חובתו המוחלטת לדרוש מעצמו מול התלמידים, ולא משנה באיזה מצב נמצאים. פעם באו לאדמור מנובהרדוק, שהיה מייסד חסידות נובהרדוק, או המוסר הנובהרדוקי, כן? נובהרדוק. רבי יוסף יוזל הורוויץ. באו אליו ואמרו לו, תראה הישיבה שלך, תראה איזה תלמידים אתה מביא, כל מיני, אני יודע, בני חייתים, סנדלרים, עניים כאלו, אין להם כסף שלם חלה. בואו תעשה כמונו ישיבת סלובודקה, כולם בני טובים, כל אחד משלם שם. בחודש, אני יודע כמה, אלפי דינרים, אני יודע כמה של ז'ולטי דינרים. בואו תיקח את התלמידים, בני הטובים. מה אתה צריך את כל ה... אמר להם רבי, הרבי נובהרדוק, אמר להם, לאותם אלה שטענו את הטענה, מי יודע כמה נפוליון יש ברועי צאן? זו הייתה תקופה שנפוליון הלך וכבש את העולם בסערה. אז זו הייתה דוגמה לאיזו אישיות, אתה יודע, שככה עלה לגדולה, כובש הרצון. מי יודע כמה נפוליון רועי צאן יש? אלו הרועי צאן שבאים אליי לישיבה, מי יודע איזה נשמות אדירות יש כאן? אם אני יודע לגלות את הנשמות אלו, לא לבוא אליהם בטענות שהם רועי צאן. אני אדרוש מעצמי לקלף מהם את הקליפות, כן? לקלף ולגלות, כן? את העולם הפנימי שלהם. מי יודע? אולי פה נמצאים גדולי הדור הבא. כך הוא ישיב להם, לאלו שטענו כנגדו. דבר גדול מאוד. אז זה כל העניין. אם אתה מתיימר להיות מחנך, איבדת את הזכות להפנות את האשמה אל התלמיד.
השאלה אם
היא מדברת
פה רק על מעניין מחנך, או גם על בין חברים?
גם בין חברים. אתה אומר, הגבול יותר דק, זה נכון. תראה, עצם העובדה שנכנסת, כן, תראה, אתה צודק. אתה אומר, בעניין של חברים, אני לא מחנך ואתה לא תלמיד, אתה לא תלמיד ואני לא מחנך. זה נכון. אבל גם פה יש לנו כלל. קשוט עצמך, אחרי זה קשוט אחרים. גם פה למרבה הפלא, כן? זה לא מתוכנן, אבל אנחנו בכל אופן כאן מתוודעים לכלל הגדול. גם כאשר אתה נמצא מערכת יחסים כביכול של בגובה העיניים, שאין לאף אחד מכם יתרון, כל אחד צריך לדון את עצמו בהתאם לכלל של קשוט עצמך, ואחרי זה קשוט אחרים. כשאתה בא בטענה לאדם, אתה חייב לבדוק עם עצמך האם יש לך את הזכות לטעון כלפיו. אגב, זה לא הנימוק יחידי קשוט עצמך, יש עוד סיבות, כן, כף זכות וכל מיני דברים, יש עוד כמה וכמה, כן, בתחמושת החזלית, כן, שמחייבת אותנו להתבונן גם בתוך מערכת יחסים כזו, מתחייבת אותנו להתבונן, כן, באחריות נקרא לזה ככה, אתם מבין? גם זה לא פשוט בכלל. ומה עוד שגם מבחינה, אני אגיד לך, גם מבחינה תועלתית, הגישה הזו שאולי אתה מציע, כן, שנשמע מדבריך, היא לא כדאית. כי אם אני אבוא ואשים את השני, הוא בלב אחרי לא ישמע לי. עדיף לי לקחת אחריות ולדרוש מעצמי, לדרוש מעצמי, כדי שאני אוכל להיכנס אותו בשיח. אז בסדר, אתה מצפה שהוא יהיה הראשון שיעשה את זה? כל אחד יחכה, הוא הראשון, אני הראשון, שום דבר לא יקרה. ואין כך ובין כך, התורה מובטלת. כמו שאומר מסילת ישרים. לכן, כך אחריות. גם מערכות יחסיים של גובה עיניים, כן? גישה מוסרית, אחראית, היא הדרך לפתור בעיות. מה הסיפור? אז אין לנו את הלוקסוס הזה, נקרא לזה ככה, להעתיק, כן? את האשמות לזירה של הזולת. אין לנו את הלוקסוס הזה. מה אני אגיד לך?
אדם צריך איזשהו מדד קצת יותר אובייקטיבי מזה שהוא יכול להגיד לעצמו צריך לדעת מתי הוא עבר את הגבול ומתי הוא לא עבר את הגבול ולא בהכרח לפי התגובה של השני
איזה הוא חכם הרואה את הנולד? כן? כן? איזה הוא חכם? אתה יכול גם לראות את הנולד. אתה לא חייב לחכות עד שהוא ירים עליך את היד. אתה רוצה לראות את הנולד? אדרבה, זה עדיף. פה מדבר, פה מדברת, אבל אין חכם כבעל ניסיון. מתוך הניסיון בשטח, נקרא לזה כך. פה מדברת על הבחינה של אין חכם כבעל ניסיון. אבל האמת היא שכדאי לראות את הנולד. בכל אופן, אתה בעל ניסיון. אז לא ייתכן שתבוא לאירוע הזה, כאילו זה פעם ראשונה קורה בחייך. אתה בעל ניסיון, כבר טעמת, כבר חווית מערכות יחסים, אז מה, עוד פעם אתה, ככלב שב על קיאו? אז כדאי לשקול את הדברים. כן, לפני כן, זה נכון, זה נכון. ובכלל, באופן כללי, לגבי מערכות יחסים מורכבות, אם אין לי כוח להיות אחראי ולדון לכף זכות, אני גם לא חייב להיות, חייב להיות חבר שלך. אני יכול להחליט שהחיבור שבין שנינו הוא לא חיבור בריא. אנחנו לא יכולים באמת להועיל אחד לשני. אנחנו קורסים לתוך האשמות הדדיות וביקורת. מתראות. אני אוהב אותך. אבל רחוק ממני. פלל לך, במדח לזכות, נשמה יהודית, הכל טוב יפה. תעשה לי טובה. לא בבית מדרשינו. אתה לא חייב להימצא בתוך מרת יחסים, שאתה לא יודע לקחת באחריות. אני בכלל מחייב אותך. יש אנשים גדולים שלוקחים אחריות ממש עד מצבים קיצוניים. רבי יוחנן לקח אחריות על ריש לקיש. אבל לא רק, רב גרוסמן לוקח אחריות שם מגדל העמק על אלפי אלפי עבריינים וגסי רוח ופושעים מכל המינים והסוגים. לוקח אחריות, לא תשמע ממנו מילה אחת רעה עליהם. למרות שיש לו את כל הסיבות להגיד משהו לא טוב עליהם. לא אנשים פשוטים. לקח אחריות. כל אחד לפי מדרגתו. יש אנשים שלוקחים אחריות רק על מלאכים. קל להם לעבוד עם מלאכים. הם עובדים רק עם עופרת, זה נוח לעיבוד, פלסטלינה. יש כאלה לוקחים אחריות רק לפלסטלין. יש לוקחים על עופרת, יש על נחושת, יש על ברזל, יש על פלדה. כל אחד לפיהם, רגע שלו. לא חייבים לקחת את האחריות.
איך
אנחנו יכולים להשם כשאנחנו דווקא במקום שהוא בן אדם, הוא בן אדם שהוא עובר את הקו, כמובן שאנחנו רואים שיש לו רצון טוב לעזור לנו, להגיד לנו משהו, אבל הוא עובר את הקו וזה מתחיל להיות יותר שתרתני. ודאי, זה מה שאומרים. אז איך אנחנו יכולים? אנחנו צריכים לומר לו, עברתי את הגבול. עברתי את הגבול, זה לא נעים לנו, זה לא נוח לנו. זה לא מדבר אלינו, זה לא מעורר אותנו, זה לא מדרבן אותנו. חפש דרך אחרת. פשוט, פשוט מאוד. זו לא הדרך לגשת אליי, זו לא הדרך להיכנס לתוך ליבי.
אבל זה כשיש אותה פעולה עיניים, אבל אם נגיד לדעם שמצב יותר...
שמע, זה מורכב. צריך לדבר על זה. כל מקרה לגופו, אנחנו יכולים להיכנס לפרטי דברים, להבין את מערכות היחסים, להבין. זה לא פשוט. זה לא פשוט. ודאי שקשר כזה לא יכול... בצורה הזו, לא שהקשר לא יכול להתקיים, חס ושלום, כן? אבל בצורה הזו, ודאי שהאופן הזה לא יכול להתקיים. צריך לעשות משהו. מה לעשות? זו כבר שאלה אחרת. זה מחזיר אותנו מאוד לדברים שראינו בהתחלה, בהתחלה לא נוכל להאריך בזה עכשיו. אבל שהיא מביאה 4 או 5 אופנים שאנחנו יכולים להגיב במצבים כאלה. כך זה בעמוד 10 מופיע. לפעמים הצעד הנכון יהיה להתרחק מעל אותו אדם באופן זמני. לפעמים. ואולי צריכים אנחנו דווקא להביע יותר השתתפות ברגשותיו של הנודניק. אולי צריך להעביר באופן חד משמעי מהם ההתנהגויות המקובלות עלינו ומה ההתנהגויות שתגרורנה אחריהם השלכות בלתי נימות, מה שנקרא דיר בלק. ואולי הפעם יש צורך לחרוק שיניים ולהמשיך למרות אי הנוחות. יש פה כל מיני מצבים. זה בעיקר כאשר מדובר בבני זוג. צריך לחרוק שיניים, זה לא איזה מישהו שהכרתי אתמול שאני יכול להגיד לו שלום. בני זוג יותר, כן, במצבים כאלו, הפתרון יותר מתאפיין בחריקת שיניים, כן, לקיחת מרחק לאחור, סתימת הפה, ועיבוד פנימי של האירוע, וחזרה לדיאלוג. אבל צריך לדבר על זה. זה 4 מצבים, זה לא המצבים היחידים, אבל זה, כן, אבות הטיפוס של 4 תגובות אל מול נודניקים, מה שנקרא, נודניקים. אנשים מציקים, לא נעימים, שקשר איתם הוא לא פשוט. אנחנו נצור כאן, תראות השם שלו. אגב, אני מזכיר פעם שנייה, אנחנו ביום חמישי הבא, ביום שלישי לא יהיה שיעורים האלה, לא יתקיימו ביום שלישי הקרוב, ובמקום זה אנחנו נעשה אותם ביום חמישי, חד פעמי, בגלל מסיבת הסיום של בניין אמונה, והשיעורים לא יהיו כאן, הם יהיו בכיתת אמונה החדשה, ביום חמישי הבא, הקרוב.